טוב, בוקר טוב. אנחנו עומדים נצח ישראל, ואנחנו נמצאים בהקדמה לקראת סופה. בספרים הרגילים, בספרים הישנים זה 9 שורות מלמטה. במילים ולפיכך סבירה להו לחכמים. ולפיכך סבירה להו לחכמים. אז אחרי שדיברנו על הסובב והמסובב וכל זה, וכאן אנחנו חוזרים חזרה לדעת חכמים מול בן זומה. בסדר? בספרים החדשים, יש לי עוד לדעת להגיד איפה זה נמצא? יש לכם ישנים? בסדר? מצאתם? ולפיכך סביר עלו לחכמים? איזה ספר יש לך? מה ישנים? אז בהקדמה 9 שורות מלמטה. בדף בעמוד הראשון 9 מלמטה. ולפיכך סבירה להו לחכמים. סבירה להו לחכמים. כן? בסדר, אז כאילו את ה... קראנו פה את המשפט הראשון של החלק הזה, אבל בואו נחזור עליו עוד פעם. ובעצם אנחנו עכשיו לקראת הסוף של ההקדמה, רוצים לחזור לשאלה הראשונה, והייתה למה חכמים הם עקרוני להם לומר שגם לעתיד לבוא כן תאמר יציאת מצרים וניעוד לדעת בן זומה. והם מסבירים את הפסוק שמה שכתוב לא יאמר חי השם, כוונה שאומנם בצד הממלא את הנפש אז העיסוק בגאולה העתידית הוא יהיה המרכזי, אבל עדיין יהיה צורך משמעותי כן לחזור ולספר ביציאת מצרים. והמהר"ל, אם אנחנו נזכרים, הוא הכניס לנו פה גם מושגים, נכון? זוכרות שדיברנו על המושג סיבה ומסובב, נכון? ואמרנו שיש שני סוגים של סיבה ומסובב. יש סיבה שהיא הסיבה ברמה הגמורה, סיבה מלאה, שהיא גם מולידה את הדבר והיא גם ממשיכה לקיים אותו כל רגע ורגע, ויש סיבה שהיא סיבה חלקית, סיבה לא גמורה, שהיא יש סיבה שמולידה אבל היא לא מקיימת, ויש סיבה שמקיימת אבל היא לא הולידה. זאת אומרת, כל אחד מהם אחראי על אחד מהעניינים. אז זה לא סיבה גמורה שיש בה את שני התנאים. כל הדבר הזה, כל הלימוד הזה, המהר"ל הסביר לנו כדי לחזור ולהסביר מה זה, לפי דעת חכמים, מה יציאת מצרים בעבורנו. בואו נחזור שוב למשפט. ולפיכך סבירה להו לחכמים שיש זכר ליציאת מצרים אף לימות המשיח. כי איך לא יהיה זכר לסיבה עם המסובב? אז בעצם מה שהמהר"ל אומר לנו פה, שבעצם יציאת מצרים היא הסיבה האמיתית, הגמורה, לימות המשיח. זאת אומרת, לכל ההתגדלות וכל ההתפתחות של עם ישראל בכל הדורות. כל ההתפתחויות של עם ישראל במשך כל הדורות, הם כל רגע ורגע מתקיימים מכוחה של יציאת מצרים. אז יציאת מצרים היא לא רק הייתה איזה רגע היסטורי בעבר שהוליד את עם ישראל, אבל אחר כך מה שמקיים אותנו זה כל מיני דברים אחרים, אלא לא, יציאת מצרים היא רגע הולדה והיא המנוע, היא החיות, היא הסיבה שנותנת קיום והמשך ועוצמה ועוז לכל הקיום של כל הדורות מאז ועד לעתיד לבוא. מה הכוונה? מה הכוונה שחכמים סוברים שזה היא הסיבה של כל הדורות? אז המהר"ל מסביר. כי מן המדרגה שקנו ישראל כשיצאו ממצרים, כאן הוא עוד מדרגה יותר עליונה. יציאת מצרים היא קרה המדרגה שעם ישראל קנה ביציאת מצרים. המדרגה שעם ישראל נולדה בתוכו נשמת ישראל. זה שעם ישראל נולדה בתוכו נשמה כל כך עצומה וכל כך מוחלטת וטהורה, שכל העוז האלוקי וכל הרוממות האלוקית גנוזה בתוך נשמת ישראל, אותה נשמה שנולדה בנו ביציאת מצרים בחצי הלילה, היא כוח החיות הנצחי האינסופי של עם ישראל. לכן המהר"ל איתה מתחיל, כי זה הנושא של ההקדמה של נצח ישראל. בעצם נצח ישראל לא מתחיל מאיזו הבטחה חיצונית או מאיזה כוח חיצוני. ודאי שסייעתא דשמיא ויש שמירה אלוקית והכל. אבל זה קודם כל מתחיל מהבנה מה הסוד של נצח ישראל. הסוד של נצח ישראל זה בנשמה של עם ישראל. זה במדרגה שעם ישראל קנה ביציאת מצרים. ומאותה מדרגה קנו עוד מדרגה ועוד מדרגה. זאת אומרת, אותה מדרגה של יציאת מצרים היא בעצם מנוע, נשמה אינסופית כזו, שהיא מחוללת בנו כל הזמן יכולת לגדול ולפתח את עצמנו ולמצוא עוד ועוד רבדים שתמונים באותה יציאת מצרים. כן? זאת אומרת, כל מדרגה שאנחנו מגלים בכל דור ודור היא עוד גילוי של אותו טבע אלוקי שנתמן בנו ביציאת מצרים. זאת אומרת, כבר הכל נגנז שם, הכל כבר באותם רגעים שהם היו מעל המציאות, קרב יום, בחצי הלילה שהוא לא יום ולא לילה. אז באותם רגעים הקדוש ברוך הוא ירד כביכול לתוך המציאות התחתונה ויצר בה את הגילוי האלוקי. והגילוי האלוקי הזה שנקרא נשמת ישראל הוא הגילוי האלוקי של העולם, הוא הגילוי האלוקי שעוז החיים ועוצמת החיים של עם ישראל. והדבר החשוב זה בעצם ההבנה שבעצם האוצר כבר נמצא בתוכנו. מאותו רגע האוצר כבר נמצא בתוכנו. אוצר החיים, אוצר הטוב, אוצר הקודש, כל אוצרות האמת והטוב שעם ישראל ילך וינביע מתוכם, כבר נמצאים בתוכו בתוך נשמתו. נכון שאותה נשמה היא כל כך עמוקה וכל כך גנוזה וכל כך עליונה, שהיא ייקח הרבה מאוד זמן כנראה עד שאנחנו נחשוף את כל מה שתמון בה. אבל זה אומר שככל שאנחנו נידרש, אנחנו נוכל למצוא מהנשמה הזאת עוד ועוד כוחות. ויבואו גויים, יעקו עלינו חלותנו, הם לא מבינים, הם רק קוראים לנו עכשיו עוד יותר להתעצם, עוד יותר למצוא עוז חדש ומדרגה רוחנית חדשה ומדרגה אמונית חדשה מכוח אותה נשמה גדולה ומופלאה שנגנזה בתוכנו. אז זה כמובן המדרגה שיצאו ממצרים, כן. המהר"ל אומר, המדרגה שאותה קנו ביציאת מצרים. כן, המדרגה.
לא את... בעתיד הבא זה לא יציאת
מצרים, כי הסיבה שלך, למה מתכוון המהר"ל יציאת מצרים? יציאת מצרים לא הכוונה, לא החרטומים ולא הפירמידות, ואפילו לא הניסים, זה ביטוי חיצוני. למה? למה שהתחולל ביציאת מצרים באמת. כן? זאת אומרת, גם אנחנו צריכים, כשאנחנו קוראים את ההגדה של פסח, אנחנו עוסקים ביציאת מצרים, אנחנו צריכים לדעת במה אנחנו עוסקים, כן? אנחנו יכולים לעסוק בממדים החיצוניים, ואנחנו חייבים להבין, בטח ואנחנו מבגרים את המבט שלנו ביציאת מצרים, שעיקר יציאת מצרים זה התרחשות והתהוות של משהו חי. ולכן עשרת המכות והמטה, זה הכל ביטויים של מדרגה חיה, שכשאנחנו מלמדים אותה ואנחנו נזכרים בה, אנחנו מתחיים ממנה. בסדר? זאת אומרת, זה כמו להבדיל בית מקדש. אפשר לתאר בית מקדש על ידי תיאור חיצוני של הכלים, איך היו נראים, וכל הקישוטים והפאר הגדול של הפרוכת ושל הקטורת ושל הסממנים ושל שירת הלוויים, והכל היה מאוד מאוד מופלא. אבל אם אנחנו מבינים שהמקדש זה קודם כל הערה אלוקית חיה, שלכן היא צריכה כל כך הרבה ביטויים וגילויים, אז אנחנו מפספסים על זה בית מקדש. כן? זה לא מקום אומנותי, המון הוויזואליה של בית המקדש היא הבאה של חיות אדירה, של קשר חיים, של אהבת השם ושל של השראת שכינה, ולכן היא באה לידי ביטוי בהוד והדר, בכלים יפים ובקורבנות ובשירת לוויים ובכל המון המון הביטויים. הם כמו מנגנונים על גבי מנגנונים שמוצאים לפועל את אהבת השם ועם ישראל חיה בתוך בית המקדש. אותו דבר יציאת מצרים. יציאת מצרים יש לה את הגילוי החיצוני, ואנחנו במערב בית מלמד אותנו, בואו נבין שיציאת מצרים זה משהו חי. זה היה תהליך חי, היה ועודנו, תהליך חי שבו נשמת האומה, היא הופיעה פה נשמה של עם ישראל, וכיוון שהנשמה של עם ישראל הופיעה, ממילא המציאות נענתה לזה, וכל המציאות השתנתה, וכל הסרט המקור, זה הכל הכנה לזה, וכל נפילת המצרים, זה הכל בגלל זה. עוז החיים שמתגלה בעם ישראל, הוא הלב של יציאת מצרים. ואז לאור זה יש מצב, ויש פסח, ויש מרור, וכל דבר כזה מגלה פן מסוים מהתהליך הגדול הזה. אבל המדרגה, המהר"ל אומר לנו, יש פה מדרגת חיים שנולדה בתוך הדבר הזה, היא מדרגה נצחית שמפעמת בנו מאז מדור לדור. ביציאת מצרים היא נולדה. ביציאת מצרים הנשמה האלוקית נולדה בתוכנו. מאז אנחנו הולכים
ומגלים,
אמרנו מאז, כל דור ודור, אנחנו הולכים ומגלים מה נטמן באותה נשמה. זאת אומרת, כל דור ודור, עם ישראל נדרש לכל מיני ניסיונות ולמלחמות, או דברים שדורשים לנו כוחות ועוצמה ואמונה, ואז הוא מוליד עוד ועוד רבדים מאותה נשמה אלוקית מופלאה ש... נולדה בנו ביציאת מצרים. זו המדרגה, מה שאמרנו אומר. אז גם לא היינו אומה, נכון? זאת אומרת, רגע לידתנו כאומה, זה הרגע שבו נשמת אלוקים הופיע בנו כעם. האבות היו הכנה לנו. כן, היה בהם איזה חיבור ראשוני לאותה נשמה שתיוולד כאומה. כמו שכתוב, ושמי השם לא נודעתי להם. זאת אומרת, שם השם המלא, הגילוי האלוקי המלא, לא יכול היה עדיין להתגלות באבות, כי נשמת האומה עדיין לא יופיע. אבל הם היו הגרעין הראשוני שמתוכו תיוולד נשמת האומה. כן, הגרעין הראשוני עם הטבע הראשוני, אבל נשמת האומה עדיין לא הייתה בהם. כן, ושמי השם לא נודעתי להם. זה עדיין לא מדרגה של אומה. מדרגה של אומה זה נשמה של אומה. האבות היו הכנה. ולכן עכשיו אנחנו באמת מבינים דעת חכמים. חכמים אומרים לנו, אנחנו נגיע למצבים חדשים, ונגיע להערות חדשות, ולפלאות חדשות, ועם ישראל יבוא לארצו. כן, מי, כן, זה לא יאומן, כאילו שאנחנו נראה כמה זה דבר ניסי עוד בתהליכים שאנחנו נמצאים בהם, או בעזרת השם ילכו ויהיו, כן, עם שחוזר לתחייה אחרי 2000 שנה, ומתקדם, והולך, ובאמת מדרגות חדשות, אבל זה חדשות, אבל הן גם ישנות. זה גילויים חדשים, אבל זה הכל ביטוי של אותה נשמת האומה שבגלות גם המשיכה להתפתח, וכשהגיע הזמנה לגלות מדרגה חדשה, אז היא הביאה אותנו בהתחלה לבית ראשון, ואחר לבית שני, ועכשיו היא מביאה אותנו לארץ ישראל בפעם השלישית, ותביא אותנו לבית שלישי, ותביא אותנו לתחיית המתים, ותביא אותנו לכל המדרגות הכי הכי נפלאות, כי יש פה אור נצחי שהולך ופועם. כמו שהוא הביא אותנו לגילויים כל כך מופלאים, ולפורים, ולחנוכה, ולכל הניסים, ולכל ההתגברויות, ולכל מי שבא עלינו, ועל השואות, והאינקוויזיציות, ואותו כוח אלוקי ימשיך וילווה, ימשיך ויגאל, ימשיך ויגדל, ויביא את עם ישראל ליעדים חדשים, למדרגות חדשות. ולכן אומרים לנו חכמים, חלילה לנו, גם כשיהיו מדרגות חדשות, מלהפסיק את המגע שלנו מצד מצרים. המגע שלנו מצד מצרים זה יניקה מאותה נשמה, מאותה מדרגה שנותנת לנו את הכוחות, כן, להתגדל ולגדול ולהתעצם במדרגות חדשות. גילוי חדש לגמרי, אבל הכל... נכון, אבל זה גאולה שלמה, מה נגאל? כיוון שנשמת ישראל נגאלה, אז לכן גם יהיה גילוי שלם לגמרי, כן? ולהבדיל, כמו שאומרים שנכון, במוח אנחנו מנצלים אחוזים מאוד נמוכים, נכון, של המוח, 5, 6, 11, הכי מקסימום, אז כאילו, אם כל המוח האנושי היה מתגלה, כנראה שהיה בזה משהו אחר לגמרי, נכון? הנשמה זה גם כן, אנחנו מגלים אחוזים מאוד מאוד נמוכים של הנשמה, כשהעתיד לבוא, עם ישראל יגלה את נשמתו בצורה מלאה, כל המציאות תתעלה לגמרי, כן? זאת אומרת, צריכים להבין, ברגע שהנשמה זה משהו אלוקי, אז משהו אלוקי הוא כולל את הכל. אין אלוקי חלקי, יש גילוי חלקי. אבל אם זה אלוקי, זה אומר שכל התיקון, הכל תמון בו, זאת אומרת, כל העתיד לב. כמו להבדיש, כשהוא כתוב על משה רבנו, שהכוזרי מתאר את המדרגה של עם ישראל, אז הוא מתאר אותה דרך המדרגה של משה רבנו, שהכבר האש לא פועלת בו, הוא לא 40 יום, 40 לילה, הוא לא אוכל. כאילו מציאות שהיא כבר, כאילו הטבע נמס לעומתה. כל זה תמון בתוך נשמת משה, אבל נשמת משה תמונה בתוכנו גם. זאת אומרת, המציאות של עם ישראל כמגלה מדרגות עצומות וחדשות לגמרי לגמרי, עד כדי תחיית המתים ועד כדי התעלות כל המציאות. הכל תמון בתוך נשמת ישראל, שנבין מה, מה, איזה אנרגיה אטומית אנחנו כוללים בתוכן. כן? עכשיו, טוב, לגלות, לפתח, להוציא לפה. מה זה מה? כל מה שקשור למימד של התוכן האלוקי, של התוכן המוסרי, של התוכן הרוחני של חיינו, שאנחנו מוצאים אותו לפועל אחר כך במידות, במחשבות טובות, באידיאלים, ברצונות טובים, הכל זה ביטויים של הנשמה. זאת הנשמה זה כוח אלוקי מלא בטוב, אבל מלא בטוב לא ברמה שאנחנו חושפים, מלא בטוב לאין ארוך יותר. ואנחנו הולכים וחושפים את הטוב הזה יותר ויותר, אבל זה טוב איזשהו... ההופעה האלוקית היותר אמיתית שלנו, יותר, הטבע החיים שלנו נמצא בתוך הנשמה. הטבע, הגוף הוא ביטוי, הוא אמור להיות כלי, נכון? אבל אנחנו לא בשר ועצמות, אנחנו גילוי של מימד אלוקי, של מימד עליון, מוחלט, מאוד מאוד ערכי, מאוד אידיאלי, מאוד טהור, מאוד שלם, מאוד אמיתי. כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו הולכים ומכירים את הנשמה הזאת יותר ויותר. בסדר? זאת אומרת, לימוד התורה, מה כתוב ישראל והוראית אחד, נכון? ישראל והתורה זה דבר אחד, מה הכוונה? אנחנו לומדים תורה, או כל תובנה של תורה שאנחנו לומדים, אנחנו קצת לומדים מי אנחנו מבפנים. או, למדנו על אברהם אבינו, למדנו שבתוכנו יש אברהם אבינו, יש מידת החסד. כן, למדנו על דוד המלך, למדנו שבתוכנו יש את המלכות. זאת אומרת, אנחנו לומדים את הגודל שעל ידי התורה משתקפת לנו נשמתנו, לאט לאט. נשמה, כיוון שזה דבר כזה גדול, אז אנחנו צריכים המון המון תהליכים, המון המון גדילה כדי לחשוף את הגודל הזה. אבל זה מה שאמר הלומד, שהכל כבר תמון, הכל תמון בתוך נשמת ישראל, וזה נותן לנו עוצמה גדולה של ביטחון, של ודאות. והכל כבר נמצא, מה שנמצא, בעזרת השם, הולך ומתגלה.
למה במציאת
מצרים? כי בדיוק מה שקשור למה דיברנו עכשיו, שהתורה היא חושפת את הנשמה. אז קודם כל צריך שיהיה נשמה. מה? ביציאת מצרים. הנשימה נוצרה ביציאת מצרים, והתורה חושפת את הנשמה. לכן התורה צריכה לבוא אחרי ומתוך הנשמה. כמובן שבלי התורה לא נוכל לחשוף את הנשמה. ולכן מתן תורה הוא החתונה הממשית, כן, שמאפשרת לנו בפועל להתחבר עם הקדוש ברוך. אבל באמת התורה היא בגלל שיש בנו נשמה גדולה, נשמה אלוקית, אז התורה יכולה לחשוף אותה. כן? יש על זה תנא דבי אליהו. תנא דבי אליהו זה ספר מדרשים שכתב אותו אחד האמוראים, רבי אבא, מדרשים שלימד אותו אליהו הנביא. כן, תנא דבי אליהו, ככה זה נקרא. כן, לא יודע, זה ספר מופלא הזה, כן, זה חברות עם אליהו הנביא, אז הוא כתב אחר כך את כל הדברים. אז הוא מביא שם שאליהו אמר לו, רבים שואלים מי קדם, מי קדם למי, ישראל או התורה? מה זאת אומרת? על שניהם נאמר שהם קדמו לעולם. זאת אומרת, למרות שהם בפועל הופיעו בתוך ההיסטוריה, כן? גם עם ישראל וגם התורה, אבל באמת הבריאה של ישראל כאומה רוחנית והבריאה של התורה כאור רוחני, שניהם כתוב בספרי המדרשים, הזוהר וכדומה, שישראל קדמו לעולם ותורה קדמה לעולם. הקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם המעשי, הממשי, סוף מעשה, ועכשיו התחילה, הוא קודם כל ברא את ישראל וקודם כל ברא את התורה. טוב, אבל אומר אותנו זה לאליהו, הוא אומר אליהו הנביא, אבל מי מביניהם נברא קודם? ישראל או התורה? זאת אומרת, שניהם נבראו לפני העולם. אבל מי מהם נברא קודם? וזה כן שאלה, זו שאלה עקרונית מי נברא קודם, כי בעצם זו שאלה שהוא שואלת מה השורש, מה התפיסה, אנחנו נדבר על זאת בהמשך במהר"ל, על המדרש הזה. אומר אליהו רבה, אומר אליהו הנביא, רבים אומרים שהתורה קדמה, אבל אני אומר, אליהו, ישראל קדושים, קדמו. כן, זאת אומרת, אליהו מוסר את הסוד הזה, שעם ישראל, כמו שרואים גם אחר כך בפועל, עם ישראל קדם לתורה. הכוונה, קודם כל יש נשמה כזאת ענקית וגדולה, שנקראת נשמת ישראל, ומתוך כך התורה תוציא אותה אליו. אז אם כן, מסביר לנו המערה לדעת חכמים.
כאילו יציאת מצרים, גם אם לא הייתה סיבה ברמה גבוהה, הייתה סיבה חלקית, כאילו עדיין היה ראוי שנזכור אותה. כאילו אם לא היה...
אם היא הייתה סיבה חלקית, הכוונה, שמה? שזה היה הרגע שבו נולדנו, אבל זה הסתיים.
זה פשוט לא לזכור את המקום שנולדנו.
כן. כן, כמו שלא יודע מה, אני נולדתי בבית חולים X ביישוב זה, טוב, זה נחמד מדי פעם נזהר. אבל זה לא נותן לי באמת משהו. נכון? זאת אומרת, אם זה לא סיבה גמורה, הכוונה, זה היה ונגמר. הקשר שלי עם הדבר כבר הוא לא קשר שמעניק לי חיים. אז זה בסדר, יש אנשים יותר נוסטלגיים שזה חשוב להם וטוב להם להיזכר, יש אנשים שאומרים, בסדר, היה נגמר, חלאס, בואו נתקדם קדימה. בסדר, אבל באמת, זה לא משהו אמיתי שנותן לי עכשיו איזה עניין, באמת. אולי זה מחמת לי להתעלב, ללכת לראות את השכונה שנולדתי לפני 20 שנה. אבל זה משהו נוסטלגי. החכמים אומרים, זה לא משהו נוסטלגי. זה משהו שפועל כאן ועכשיו. שהחיבור שלי ליציאת מצרים, זה נותן לנו חיות, וחייב להישמר הקשר הזה עם הבירור של המדרגה הזאת, עם היניקה מהמדרגה הזאת. בסדר? זה קומה אחרת לגמרי. הנשמה שבכל אחד היא גילוי שנשמת הכלל. כן, זאת אומרת, זה כמו, כתוב במזמור, הם הבנים שמחה. הם הבנים זה נשמת הכלל, אנחנו הבנים. כן, זאת אומרת, הנשמה שכל אחד ואחד מאיתנו הוא כמו איזה צינור כזה שהוא זכה לקבל, צינור ייחודי, נשמה ייחודית. אבל נשמה ייחודית כהבאה, כן, שהיא גם, כמו שהגוף מביע את הנשמה, ככה הנשמה הפרטית מביע את נשמת הכלל. נשמת הכלל זה המעיין היותר עמוק שכל הנשמות יונקות ממנו. ורק בגלל שיש לנו נשמת הכלל, לכן יש לנו נשמה פרטית. בסדר? זאת אומרת, בלי נשמת הכלל, גם לא היה לנו את הגילוי הפרטי של כל אחד ואחד. אז כל אחד זוכה להיות גוון מיוחד, כן, לא יודע, כמו מנגינה, שאתה זוכה להיות כלי מיוחד במנגינה הזאת. אבל בלי המנגינה, לא היינו כלום. כן? המושג גאולה שלמה הוא מושג מאוד מאוד מתפתח, כן? כי יש המון המון מדרגות, זה לא יום אחד, הנה, זה המון המון מדרגות, יש בית מקדש ויש משיח ויש תחיית מתים ויש איחוד שמיים וארץ ויש כל מדרגות על גבי מדרגות, זה הכל גילויים, זה הכל גילויים. אז מה ההבדל בין העולם, ויש שלב שהעולם הזה כבר הופך להיות העולם הבא, כן? כתוב שמוזרי, העולם הבא הולך ובא, העולם הזה יתעלה עד לכדי עתיד לבוא, יתעלה עד לכדי הגעה כבר למדרגת העולם הבא, כן? ההבדל הוא שבעולם הזה נשמת ישראל מתגלה כמעקימה דרך ניסיונו, דרך חלקיות של מצבים שמכריחים, דרך מאבקים בין טוב לרע. לעתיד לבוא יהיה גילוי מטוב לטוב. נשמת ישראל תמשיך להופיע, תמשיך לגדל, אבל זה כבר יהיה מטוב, מדרגה למדרגה. כתוב ירחום מחיל לחיל, כן? יש צדדים שזה נראה הכרח, כן. אבל אם את נזכרת בזה שלפני 200 שנה, אז איפה היו סבות סבותינו, זה לא משנה באיזה גלות, אבל אז הם היו במצב הרבה פחות טוב.
הם האמינו בקדוש ברוך הוא, עמדו תורה, כאילו חלקם, כן, אבל היה איזה שזה, עכשיו.
קודם כל, להאמין בגלות ולהאמין בארץ ישראל במדרגה אחרת לגמרי. ממש אחרת לגמרי. זה צריך לזכור. וגם העולם, כשמסתכלים על העולם, המדרגה המוסרית של העולם לפני 400 שנה ולפני 1,000 שנה, אין ספק שאנחנו בגרף עולה. העולם הולך ונעשה יותר עדין, יותר טוב, יותר... מה, תסתכלו בהיסטוריה, מה היה מלחמת העולם הראשונה והשנייה? מה היה לפני מלחמת העולם הראשונה והשנייה?
היה עולם... אנשים היו הרבה יותר...
ככל שאת הולכת אחורה, ימי הביניים, לא יודע מה, לא מדבר עכשיו, המצב המוסרי הכללי של העולם, אין ארוך, מה ימי הביניים, כל אירופה היו, היה פה ויקינגים, היה כאילו, האבירים האנגלים, נכון, נשמע לנו כזה, האבירים, כולם רצחו אחד את השני, נקודת המוצא הייתה, רצח, שוד ואונס, זה שם המשחק, כאילו. זאת הייתה המציאות האנושית, כאילו. כן, והעולם לאט לאט התפתח, זאת אומרת, זה כאילו, לראות בהיסטוריה, העולם עובר תהליכי עידון מאוד מאוד משמעותיים. נכון, כשאתה בתוך מדרגה מסוימת, אתה מאוד מאוד חווה את, את השחור, את הדברים הלא טובים, ויש הרבה בעיות, כן, בעין הרע, אז, אבל כשמסתכלים, אם מצליחים לצאת מהזה, שצריך ללמוד היסטוריה, לראות מה, באיזה מצב היה העולם לפני 200 שנה, באיזה מצב היה לפני 500 שנה, לפני 1,000 שנה, מחיה מוסרית, כל הזמן בגרף עלייה. כל הזמן. כן? אין, סתם, אפילו המושג של דמוקרטיה, שאנחנו לא מקדשים אותו, הוא לא, יש לנו אידיאלים יותר גדולים. אבל זה שאף אחד לא, מלפני 300 שנה והלאה, אז תמיד היה דיקטטורה, ותמיד הדיקטטורה הייתה, זה היה כאילו עריצות של, 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 של רוצחת, שודד, כאילו מי שהיה למעלה, כאילו, זה לא משנה, גם כן, באיזה, תחום בעולם, היה מצב מוסרי נוראי, כאילו, כאילו ש... שהמציאות הייתה נתונה בה, שאתה הרמה האנושית, הרמה המוסרית, כאילו, העולם מתעדן, זה ממש.
מתעדן,
מתעלה, כן? עכשיו, בתוך זה, אנחנו נמצאים בשלב מסוים, ברור שעוד יש הרבה הרבה מה להתקדם, כן? אבל, כן, גם הרמה, אפילו הרמה הפשוטה של, התמודדות עם, מחלות ועם רעב, זה ודאי, כאילו, עד תוחלת החיים כמעט הוכפלה ב... ב-200 שנה האחרונות, אבל המלחמות, הגסות, השלטונות, הצורת, הכל, מתעלה, כל הזמן.
מה? זה הולך
לכיוון
הפתרון. כן,
זר לי,
אני לא רואה
פתרון. אז תלמדו היסטוריה. אתם מסתכלות על ה... יש בתוך, זה לא בדיוק קו ישר, זה בתוך תהליכים, יש מערבולות, כן? אבל כשמסתכלים בתהליך ממש מרחוק, כאילו, ברור שיש קבליה. היה קניבליזם פעם בעולם. תצלמו היום מה שקורה באפריקה, כן? במדינות העולם השלישי, כמו אפריקה, כמו, לא יודע מה, קמבודיה, כל מיני. זה מה שהיה פעם בכל העולם.
כן, אני מסתכלת על המקום של הנוער, מסתכלת נגיד על אמונת תמימה, שפעם היו מאוד מאוד מאוד, תנועת ההורים שלי, שההורים שלי הגיעו מאמונת תמימה,
אז זה נכון, את מצביעה נקודה אחת שבה באמת, יש נסיגה, ואת צריך לדעת וללמוד שגם הנסיגה הזאת היא באיזשהו מקום חלק מאיזשהו בירור שהוא חלק מהעלייה. זה נכון, יש נסיגות. אמרתי, רבולות ויש תחומים מסוימים, ודאי, בתחום האמונה של האמונה התמימה, צודק, יש נסיגה. אבל יש נסיגות שהן גם, בעולם, בואו נסתכל, לא יודע, תקופת ספר שופטים, בסדר? ככה כתקופה שאנחנו קצת משוחדים, זה נמצא בתוך תקופה, קשה להסתכל עליה לגמרי מבחוץ. אבל בוא נגיד, אנחנו מסתכלים על תקופת ספר שופטים, בסדר? מי שהיה בתקופת ספר שופטים, ודאי שהוא הרגיש ירידה נוראית. היה פעם משה רבנו, היה יהושע, עכשיו פילג יש בגבעה, פסל מיכה, בלגנים מטורפים, עבודה זרה וזה. אבל גם הירידה הזאת היא חלק מעלייה מסוימת. למה? כי כשמשה ויהושע היו, אז אנחנו היינו צדיקים במיוחד בזכותם. ועכשיו הם נעלמו, ואנחנו צריכים עכשיו לאט לאט לברר דרכנו. וזה גורם לנו ירידה גדולה, אבל לאט לאט בתוך הירידה קמים אהוד בן גרא, ודבורה הנביאה, ובועז, ורות, ולאט לאט פתאום תהליכים כאלה קוראים, כמה דפים בתנ״ך, שאול, דוד, בית מקדש. אז ירידה או עלייה? צריך הרבה, פרספקטיבה כדי לראות שגם הירידה הזאת היא חלק מבירור כזה שבסופו של דבר הוא משבוע עלייה. אמן. זה קודם כל, נקודת המוצא, כן, אנחנו מתקדמים כל הזמן. נכון שלפעמים כדי להתקדם, יש נסיגות, אבל לפעמים גם הנסיגות הן חלק מהתבררויות, חלק מהתבגרויות שם. אבל כשמסתכלים על התהליך המוסרי הכולל, בכוונה בפרספקטיבה של מאות ואלפי שנים, ברור שהעולם היום הוא מצב מוסרי. נשמת ישראל היא המנוע של המוסריות העולמית. היא הדינמו, כן? כל השאר מתפתח ממנה. כל הדתות האחרות הרי באו מתוך עם ישראל, נכון? קחו היום את הנצרות. כמה שלנו כל כך מאבקים קשים עם הנצרות, אנחנו חושבים שיש בה זיופים קשים, יש לנו חשבון דמים איתם, וזהו, כן? יש לה, זה דת שיש לנו הרבה הרבה ביקורת על, אבל הנצרות, לעומת העבודה זרה שהייתה לפניה, זה די שמיים וארץ. זה שמיים וארץ, זאת אומרת רומא שהייתה אלילית, אז הפגניות, הדורסנות, כאילו היכולת, חיי אדם היו כלום, כאילו, כלום, קשה בכלל לתאר, תלמדו היסטוריה, מה זה היה, כאילו שהיו שליטים עריצים, זה לא, העולם התקדם, העולם התקדם בין השאר גם בזכות אותם דתות שלקחו יסודות מעם ישראל ועידנו את העולם והביאו כל מיני ערכים בצורה מזויפת, מסולפת, וגם הם עתידים לתת חשבון על כל הזיופים והשקרים והרצח שהם, גם הנצרות מלאה בדם וגם האסלאם מלאים בדם, אבל צריך לדעת שזה כבר עלייה, ככה הרב כותב, אחד באורות, ניצחנו את העננים, הכבדים של העבודה זרה, ועכשיו אנחנו הולכים ומנצחים את העננים הקלים יותר של, הנצרות באסלאם. אז יש לנו עוד הרבה עבודה, כן? והעולם עוד מלא פגמים, אבל צריך לדעת שזה פגמים יותר קטנים מה שהיו לפני, חד משמעית. העולם מתקדם, וגם הסיבוכים הם חלק מההתקדם. ארוך השם, אפילו סיבוכים הפוליטיים, כל חלק מההתקדם, ארוך השם. כן, ארוך השם. לא על מה נסתרים. בסדר? טוב, עוד נדבר על זה. בואו נמשיך. בסדר, כן, יש לי שאיפה לסיים היום את ההקדמה. כן, אפשר לעמוד בזה, בואו נראה. ולפיכך, בסדר? כשישיב בן זומה על דברי חכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לעתיד, והלא כתיב, הנה ימים באים, שמזה יש להוכיח שלא יהיה נזכר יציאת מצרים לעתיד. על זה ישיבו חכמים, לא שתהיה יציאת מצרים עיקר, אלא שיהיה שיעבוד גלויות עיקר, יציאת מצרים תפל. וכל זה מפני שאי אפשר שיהיה מסובב ולא הסיבה. ולכך ראו שיהיה עם שיעבוד גלויות, זאת אומרת עם כל המדרגות החדשות שיהיו, זכר על הדבר שהוא סיבה אליו, והוא יציאת מצרים. ולפיכך מביא לראיה שם יעקב וישראל, שלא נעיקר שם יעקב, כי שם יעקב גם כן הוא סיבה לשם ישראל. טוב, תראו, פה אנחנו עוברים פאזה, להסביר עוד נקודה חשובה. חכמים, אנחנו בעצם אומרים, כשהם אמרו לנו שלמרות שכתוב לא יאמר, אבל יציאת מצרים אכן תאמר, כי היא תהיה הסיבה לגאולה העתידית, הם הביאו ראיה לדבריהם. הביאו לראיה שגם על יעקב נאמר, לא ייקרא שמך יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. וגם שם רואים שלמרות שכתוב לא יאמר שמך יעקב, עדיין בהמשך התורה קוראים לו לפעמים יעקב ולפעמים ישראל. אז מין ראיה כזאת היא, נשמעת ראיה חיצונית כזאת. הנה, יש פה עוד דבר שכתוב על לא יאמר, ובכל זאת נאמר. אבל המהר"ל ילך באותו כיוון עכשיו, באותו כיוון שהוא הסביר למה יציאת מצרים צריכה להמשיך להיאמר, אותו כיוון הוא יסביר למה שם יעקב צריך להמשיך, עם ישראל צריך להמשיך להיקרא שם יעקב, בנוסף על שם ישראל שהוא קיבל. כי שם יעקב, מה? לא, עוד פעם, קראנו את זה במדרש, כן? אבל אמר לי אסביר את זה באותו אופן, זאת אומרת, מה הוא הסביר על יציאת מצרים? שיציאת מצרים צריכה להיאמר כי היא הסיבה הגמורה לגאולה עתידית. אותו דבר הוא יגיד עכשיו על שם יעקב. שם יעקב צריך להמשיך להיאמר כי הוא הסיבה האמיתית לשם ישראל. מה זאת אומרת? עוד פעם הוא יסביר לנו. אבל תמינות, הוא מסביר את הראייה של חכמים לא רק כדוגמה חיצונית, אלא היא ממש ראייה מהותית. כמו שביציאת מצרים, יש לך דבר שלכאורה הוא נגמר, אבל הוא לא נגמר. הוא לא נגמר וצריך להמשיך לנוק ממנו, כי הוא ניתן לנו את הכוחות ואת את היניקה כדי שנוכל להמשיך לגדול עוד ועוד. אותו דבר שם יעקב, לכאורה זה נגמר, זה השם של יעקב פעם. עכשיו שם ישראל זה השם, השם המובחר, נכון ששם ישראל הוא השם המובחר, אבל שם יעקב חייב להישאר כי הוא הסיבה לשם ישראל. מה הכוונה? מה הכוונה ששם יעקב הוא הסיבה לשם ישראל? זה עכשיו מה יסביר לנו עכשיו. כי שם יעקב גם כן, עכשיו בספרים הישנים בדיוק עברנו דף, הוא סיבה לשם ישראל. כי שם יעקב נקרא מלשון שהיה יעקב מקטין עצמו, כמו עקב. יעקב מלשון עקב, דבר הנמוך. ואין דבר יותר שפל מן העקב. נכון? העקב הוא החלק התחתון ביותר באדם, הנרמס ביותר. ודבר זה הסיבה שיהיה השם יתברך מגביע אותו עד שיקרא ישראל, על שם שרית עם אלוקים ועם אנשים. זאת אומרת, שם ישראל הוא שם הגדולה של עם ישראל. לשון שררה, שרי אל. כן? שרית עם אנשים ועם אלוקים בתוכה. זאת אומרת, ההתגברות, הניצחון, השררה, שררה משון מלכות. אז שם ישראל זה השם הגבוה, המלכותי של עם ישראל. ושם יעקב, בלשון עקב, דווקא מבטא שפלות, ענווה, נמיכות. אומר המהר"ל, שם יעקב הוא השורש לשם ישראל. הוא הסיבה לשם ישראל. מה זאת אומרת? תראו איזה כלל נפלא הוא נותן לנו. שכל המשפיל עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביה אותו. שם יעקב, לשון ענווה, לשון... כן, המשפיל עצמו, מה הכוונה המשפיל עצמו, אבל דווקא מי שיש לו שם יעקב, יודע להנמיך את עצמו, ולבוא בענווה ובשפלות כמו העקב, שם יעקב, כן, לא תופס מעצמו, לא זה, לא בא בשם, אני ואני ואני, אלא הפוך, משפיל עצמו כמו שם יעקב, הוא זוכה לשם ישראל, השם מגביע אותו. זאת אומרת, מה? דווקא מי שמצידו, לא בא בגאווה ובהתנשאות, אלא בא בענווה ובשפלות, דווקא אותו הקדוש ברוך הוא מגביע.
אבל
מתי הענווה ולהשפיל את עצמך? לא. עוד מעט נסביר מה הכוונה משפיל את עצמו, בסדר? משפיל לא הכוונה שהוא הולך ברחוב עם בגדים של ליצה, אלא בואו נראה, עוד מעט נראה מה הכוונה. אבל זה הכלל אומר. זאת אומרת, אנחנו מבינים עכשיו, שם יעקב, למרות שכאילו לא נצרח, ועוד איך נצרח. כי שם יעקב, מכוחו אנחנו מגיעים לשם ישראל. מכוח הענווה של שם יעקב, אנחנו נגיע לגדולה של שם ישראל. מה הכוונה? ומפני כך, אלו שתי הגאולות המתחברים ביחד כאילו הם גאולה אחת. מה הכוונה? מה הכוונה משפיל את עצמו? משפיל את עצמו זה בעצם ההבנה של האדם מה מקור החיים שלו. כן? זאת אומרת, כשאדם... מזהה שהמקור של הכוח שלו זה הקדוש ברוך הוא, אז ממילא הוא בא אל הקדוש ברוך הוא כמו, הייתי אומר, כמו הענף שבא אל השורש. הוא יודע שכל הגדלות שיש לי וכל הכישרונות שקיבלתי וכל, ברוך השם, כל מה שיש בי, כל שאני מזהה דברים, וכן, האדם כן צריך לזהות את הדברים הטובים שיש בו, גם את החסרונות וגם את היתרונות, אבל צריך לזהות את הדברים הטובים שיש בו. המקום של הענווה והשפלות הוא לא מקום של אומר אין לי שום דבר, אני אפס, אני גרוע, לא קיבלתי שום כישרונות, שום מתנות, וואלה, חתיכת סמרטוט רצפה. לא, זה לא להכיר בטוב שהקדוש ברוך הוא נתן לך, נכון? זה גם לא אמיתי. דרך אגב, גם אם אנחנו סמרטוט רצפה, לא נוכל כל כך לקדם את העולם, נכון? העולם, יש לו מספיק סמרטוטים בעולם, לא? איך נוכל לקדם את העולם אם אנחנו מאמינים שאנחנו סמרטוט רצפה? אלא מה? השפלות היא הכרת מקור הערך. המקור של הערך שלי זה רק מהקדוש ברוך הוא. כל מה שיש בי זה רק מהקדוש ברוך הוא. יש בי, ברוך השם, אבל זה הכל ממנו. הוא מקור חיי, כן? הוא מעוז חיי, הוא מקור חיי. כל מה שיש בי זה הכל ממנו. ולכן גם הכרת הטוב שלי וגם הרצון שלי תמיד להיות קשור ריבון שמיים ולהגיד, ריבון שמיים, אתה מקור החיים שלי, אתה מקור העוז שלי. אני מבין, אני יודע, אני רוצה להיות... כלי, עשה אותי כלי לשליחותיך, נכון? תן לי את הרצונות הטובים ואת היכולת להיות קשור איתך, כי אתה מקור הכוח וכל הכוחות שיש לי וכל מה שאני ילך ויגלה בעצמי, הכל קיים, אני לא מתכחש לזה, אבל אני יודע שאתה מקור הכל. זה הכוונה להשפיל עצמו. להשפיל עצמו הכוונה לזהות שכל הפריחה והגדילה יש לה שורש, והשורש זה השורש האלוקי. ככל שאני יודע להנמיך את עצמי ולגלות שכל כולי, כל כולי, זה הענווה של שם יעקב, כן? איך יעקב אומר? קטונתי, קטונתי מכל החסדים. קטונתי מכל החסדים. אני הכל, יודע שהכל ממך. וכן, יעקב אבינו עבר את החיים, בין החיים הכי מסובכים, כן? היה ממש נרדף מעשיו, הגיע ללבן, ושם בתוך החושך, כל אחד היה יכול לספר את זה כסיפור הצלחה כל כך גדול. הגעתי... בלי כלום, מאויב אחד מאחורה, הגעתי לאויב השני. ושם הוא גדל באפס, מאפס, עובדים עליו, נותנים לו אישה כזאת ואישה כזאת. והוא שם מנסה איכשהו לשרוד בתוך כל המצב הזה של לגור בין שונאים ובין זה. והוא מצליח פתאום לעבור מהאפלה ומהחשיכה ולגדול ולמצוא כוחו ולהאמין ולהתעצם ולצאת משם ברכוש גדול עם, עם כל המשפחה הגדולה וכל שבטי יה, הכל, ולבוא לארץ, ועל כל זה הוא אומר, קטונתי מכל החסדים. והוא יודע טוב מאוד, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. אני כלום, מצד עצמי, לא היה לי כלום. אני פתחתי את עצמי אליך. אני יודע שאתה מקור החיים שלי. כיוון שאתה מקור החיים שלי, כל מה שיש בי, הכל ממך. ויעקב אומר, יש בי. הוא לא מתכחש לכוחות שלו, הוא לא מתכחש לעוצמות השבטים שהוא מגלה. אם הוא היה מתכחש לזה, הוא היה מקטין את עצמו במובן המשפיל של המילה, אז הוא גם לא יכול לחשוף את כל הגודל הזה של שבטי יה. כל שבט שעשה מיעקב אבינו, זה כוחות עזים, מדהימים, יוסף, יהודה, לוי, אפרים, מנשה. זה כוחות עצומים שבעצומים. זה הכל יצא מהעוצמה של יעקב אבינו. אבל העוצמה של יעקב אבינו היא כל כך גדולה, דווקא בגלל שהוא יודע את המקור שלו. דווקא בגלל הענווה המוחלטת שלו. אין לו מעצמו כלום. הוא יודע שכולו יניקה מהקדוש ברוך הוא. ודווקא בגלל היניקה המוחלטת, העוז שהוא מצליח לגדל. והעוצמה, והשררה, והיכולת להתגבר אפילו על כיסרי תיים אלוקים עם אנשים. הוא מתגבר על מלאך. המלאך לא יכול לנצח אותו. זה כבר כוח אלוקים. זה כבר עוצמה אדירה. והיא כל כולה בזכות הענווה שלו. כן, זאת אומרת, זה לא ענווה מעיינת וגורמת אני אפס, אני טמבל, אני לא יוצלח, אני זה ענווה שעניינה יניקה מוחלטת מריבונו של עולם. ממש היכולת להיות בביטול במובן הזה שאני מבטל את כל מה שיש בי אל השורש. ומהשורש אני מגלה את עצמי. זאת אומרת, זה כמו ממית ומחיה ומצמיח ישוע. דווקא מי שיודע כביכול להנמיך את כל אני ואני ואני. הוא אומר, אני מעצמי כלום, אני הכל ממך, הקדוש ברוך הוא, אבל ממך מתגלה בי. מתגלה בי, ומתגלה בי עכשיו בסדר גודל אחר לגמרי. כי מתגלים בכוחות אלוקיים, כי אני מזהה שכל המקור שלי הוא אלוקי. כל היניקה שלי מריבון של עולם, היניקה שלי מריבון של עולם מעצימה אותי. זאת אומרת, זה הקטנה שהיא מגדילה. זה ענווה שם יעקב, שהאדם אומר, זה לא ממני כלום, זה הכל מריבון של עולם, אבל זה מריבון שהוא נמצא בתוכי, והוא נותן לי נשמה וכוחות, ועוזר לי, ומריבון של עולם, אני קטונתי מכל החסדים, ואז אני מגלה שאני הולך וגדל. אני הולך וגדל ככלי של ריבון של עולם, ויעקב מוצא בתוכו את השררה הכי עצומה, שם ישראל. כן, שם ישראל שהמלאך הזה, שהוא ניצח אותו, המלאך הזה הוא הראשון שנותן לו. כי שרית הם אלוקים הם אנשים, וזה מכוח שם יעקב. לא למרות שם יעקב, מכוח שם יעקב. כן. זה קשור אליך. אם זה היה, אתה רובוט כזה, מה הכוונה? אתה מגלה את עצמך. אתה לא נעלם בגילוי הזה. זה כן, לא. זה בזכותך. כי הקדוש ברוך הוא נותן לך לחשוף את האלוקי שבך. זאת אומרת, זה לא המקור של הכוחות. אתה לא המקור של הכוחות. מקור הכוחות זה האינסוף האלוקי שצומח בקרבך. זה הדבר הכי משמח. זה לגלות שאתה, ריבונו של עולם, אתה גילוי שלו לגמרי. גילוי ייחודי. גילוי שאין כמוהו, אבל גילוי של ריבונו של עולם. אם אני תופס את עצמי כאיזו נקודה לבדית כזאת, כן, תלושה, אני ואני הולך ואני מין כזה נקודה שנעה ועוד שנייה, עוד 70 שנה היא כבר לא תהיה פה, עשתה פה כמה שקלים, עשתה כמה, כן, בנתה כמה דבר, וזהו, עוד שנייה, כאבק דק. אם אני מגלה שאני גילוי של ריבונו של עולם, אני מגלה שאני אינסופי, שאני שייך למציאות אינסופית שהיא שורש החיים שלי. אני זה אתם לא מקור הכוח. כל מה שגיליתם, כל מה שגילית זה כן ממך, אבל את לא מקור הכוח. כשאנחנו מנסים להיות מקור הכוח, אנחנו מקטינים אותו, אנחנו מזייפים אותו. אנחנו לא מקור הכוח. את מגלית בתוכך כישרון, את הולדת אותו. את הולדת אותו. את הכישרון שאת מגלה בתוכך, את הולדת אותו? לא. את מגלה אותו, את חושפת אותו. יש לך הרבה שייכות לזה. אבל אם אני אחשוב שאני מקור הכוח, אני מקטין אותו מאוד. זאת אומרת, לגלות את מקור הכוח זה העצמת, קודם כל זאת האמת, אבל זה גם מעצים את הכוח, זה מגלה אותי כמגלה כוח אינסופי. אני אחראי לפיתוח של הכוח הזה, ואני אחראי גם להידרדרות של הכוח הזה. יש לי יכולת לעלות איתו לגובה מרומים, ויש לי יכולת לרדת איתו למקום מאוד מאוד שפי. זה שאלי לגמרי, אבל זה המקור הוא ריבונו של עולם. המקור הוא ריבונו של עולם, זה אומר שריבונו של עולם ואני זה ממש אחד. ריבונו של עולם מתחיה בתוכי, חי בתוכי, מגדל את כוחותיי. זה קשר חיים, זה לא קשר שאני פה והוא נותן לי פקודות מלמעלה. אלא ככל שאני מקטין את עצמי מולו, אני מגלה אותו בתוכי. אני מגלה אותו בתוכי, אז אני מתגבע ומתעצם פי כמה וכמה. אני חושב שבדור שלנו זה דבר מאוד מופלא, שרואים הרבה דמויות כאלה שמתחילות לגלות את המדרגה הזאת של יעקב אבינו, של כמו דוד המלך, כן? דוד המלך שהיה אומר, שהיה מעדן את עצמו כתולעת. נכון, עדינו העצני, ודווקא העדינות הזאת מאפשרת לו להתגלות כהופעה הרבה הרבה יותר עצומה. כן, אם כך נגיד את הדגם של דוד מול גוליאת. הגבורה הגוליאתית היא להגיד, אני ואפסי עוד. אני לא צריך שום דבר. אני מקור הכוח של חיי, אני גיבור, אני גדול, אני עצום, אני... דוד, זה אמירה אחרת. דוד המלך מלא את העצומות, אבל מלא את העצומות שהוא יודע שאת כולם הוא יונק מריבון שלו. ולכן את הגדלות החיצונית הוא לא צריך, הוא יודע שהגדלות הזו היא גדלות חיה. ועוז עצום כזה שכל הגדלות הגוליאתית היא נופלת לעומתו. אז יש בסוף קשר עמוק בין שני החלקים של דעת חכמים. מצד אחד, הגאולה העתידית או מדרגת נשמת ישראל היא השורש לכל הגילויים שעם ישראל יגלה בתוכו. ומצד שני, שם יעקב, דהיינו הענווה והעמידה שלנו בהקטנה מול ריבונו של עולם, מאפשרת לנו לנוק ולגלות את אלוקי ישראל בתוכנו, את הקדוש ברוך הוא ממש בתוך עצמותינו, בתוך שורש חיינו, ולגלות את עצמנו כחושפים מדרגה אחרי מדרגה את ריבונו של עולם כקומת החיים היותר עוצמתית, היותר מרוממת של שם ישראל, ששם ישראל הוא מכוח שם יעקב.
כן?
כמו שבשם יעקב, זאת אומרת, כמו שבעמידה של כל אחד ואחד, ככל שהוא יותר מגלה את עצמו כבענווה מול ריבונו של עולם, כך השררה והעוצמה הולכת וגדלה, כך עם ישראל, ככל שהוא מגלה את היציאה מצרים כשורש חייו, כך הוא יכול לנוק ממנה. לא, היא לא נקודת שפל, היא כמו לידה של אדם, הלידה היא לא שפל. כי אני זוכר שהקדוש ברוך הוא מקור חיי, זה, אני משפיל את עצמי, הכוונה, אני מחבר את עצמי למקור. אני מחבר את עצמי למקום. אז עם ישראל מחבר את עצמו ליציאת מצרים כי היא מקור הכוח שלו. כן? שם היינו הכי קטנים באמת. עוד לא כל כך גדלנו, זה רק היינו תינוקות. אבל דווקא נקודת הלידה היא מקור הכוח. כי שם מתברר מה טמון בתוכנו, איזה נשמה טמונה בתוכנו. אני אותו דבר מול הקדוש ברוך הוא. אני משפיל את עצמי בענווה מול ריבונו של עולם, אני מגלה שהוא מקור הכוח שלי. ואז זה נותן לי עוצמה אדירה. עוצמה שהיא לא בסדר גודל רגיל של כוחו. ממש עוצמה אדירה. אני חושב, אולי אפשר לסיים בנקודה שהיא פרשת שבוע, נכון? זאת אומרת, זה ממש, מה אנחנו בעצם אומרים בפרשת שבוע? אדם בא בפרשת שבוע, זה ממש אותו נקודה שלמדנו פה. אדם בא עם הביקורים, פרשת שבוע מתחילה, והיה כי תבואו אל הארץ. הנה, כבר הגענו לארץ, כבר אנחנו, יש לנו שדות, יש לנו פירות, ויש לנו תוצרת, ויש לנו, אז ככה, סכנת כוחי ועוצם ידי הולכת ומתגברת. בא אדם והוא לא אומר לו, עשיתי. הוא לא אומר לא בניתי, הוא לא אומר לא נתתי, אבל הוא חוזר עם הפרי הזה אל בית המקדש ומתחיל לספר את הסיפור מאיפה? מיציאת מצרים. ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגור שם, עם תי מאה. אני שייך לעם שיצא ממצרים. ושם נולדנו, שם קיבלנו קשר חיים לריבונו של עולם. ואת הקשר החיים הזה אנחנו הולכים ומגלים, הולכים ומפתחים והולכים ובונים אותו בארץ ישראל, ואני כחלק מהעם הזה זכיתי לגדול ולהתעצם והנה עכשיו יש לי פירות, והפרי הזה הוא ביטוי של הגדולה שלי, אבל כל הגדולה שלי כוחה מיציאת מצרים, כוחה ממה שאני יונק בענווה כחלק מעם שלם שנולד מיציאת מצרים, ואת הכוח האלוקי שלו הולך ומגלה פה בארץ ישראל קומה אחרי קומה. אז הזיכרון הזה שמחבר אותנו לשורש, מחבר אותנו לכוח החיים הפנימי האלוקי שנמצא בנו, ואז ההבנה שכל מה שאנחנו גדלים ומתפתחים, זה הכל, כן, מתוך אותה יניקה משורש החיים. טוב, שבת שלום.